במסורת הבודיסטית הטיבטית יש דימוי מאוד יפה שבעצם מדמה את הבודהיזם או את מה שהבודה לימד לנשר ענק, הגרודה. והנשר הענק הזה יש לו שתי כנפיים שבאמצעותן הוא מתרומם ואף ומגיע לאן שהוא מבקש להגיע. והכנפיים של הנשר, או הכנפיים של הדרמה אם תרצו, הן האחת היא תבונה והשנייה חמלה. ביום הראשון, אני לא זוכרת, היום הראשון או השני שלנו ביחד, הזמנים קצת תרבבים לי, שיתפתי אתכם בתפיסת התבונה במסורת הבודהיסטית. אותה תפיסה שלפיה אם אנחנו נתבונן במציאות באופן רציונלי, במציאות שאנחנו יכולים קונקרטית לראות, לטעום, למשש, להריח, לשמוע, וגם במציאות הנגלית אלינו דרך התודעה, אנחנו נראה שכל תופעה במציאות הזאת מאופיינת בהשתנות מתמדת, בתלות, בנסיבות שמביאות לאפשרות שלה להתקיים. וכל תופעה במציאות הזאת אין לה יכולת לספק עושר תמידי. יש לה יכולת להביא סיפוק והנאה ושמחה ואושר, אבל היכולת הזאת היא תמיד מוגבלת משום שהיא תלויה בדברים אחרים שמשתנים כל הזמן. מודל הזה נקרא שלושת המאפיינים של המציאות הנגלית. שלושת המאפיינים של אותה המציאות שנגלית אלינו כאשר אנחנו מתבוננים. הערב מה שאני אבקש לעשות זה לאזן את הנשרקי הזה כדי שהוא לא יפרפר לנו פה ויצא צולע עם כנף אחת, אלא יוכל לעוף ביחד איתנו מחר הביתה ולהגיע לאן שהוא צריך להגיע. אני אנסה הערב להצביע על הקשר שבין הכנף הזאת של התבונה לבין הכנף הזאת של החמלה. ואני מקווה שבסיום הזמן המשותף שלנו הערב יהיה לכם ברור שזה בעצם שתי מילים לומר את אותו הדבר בדיוק. אז אנחנו מתבוננים ביחד במהלך הימים המשותפים שלנו בכל מה שנגלה אלינו. ואם אנחנו מתבוננים בדבר או בדברים מספיק מקרוב ולאורך זמן, אנחנו יכולים לראות איך הם משתנים, איך הם תלויים בדברים אחרים, ואיך הם חמקמקים מבחינת האיכות של הנעימות שלהם. אנשים שיתפו בקבוצות איך התרגול שלכם במהלך הימים האלה היה מאופיין בשלושת המאפיינים. איך היו רגעים טובים, נעימים, שקטים, מרוכזים, והיו רגעים סוערים, מבולבלים, כאובים, לא נעימים. אנשים שיתפו איך הנוכחות המשותפת שלכם אחד עם השני, בריאות, ברגעים נחוותה כמשהו שהוא נעים, ואנשים סביב היו בול כמו שהם היו צריכים להיות, ואיך ברגע אחר אנשים היו לא, היו קצת מרגיזים או קצת מטרידים או מעוררים איזשהו קושי. רוב הדברים שהגיעו אליי שקשורים באוכל במהלך הריטריט היו על הצד של הסוכה, על הצד הנעים, שהאוכל היה נעים ושהיה טעים ושהיה מספיק ושהיה יפה ושהייתה תחושה טובה. אבל היו גם אנשים שדברים מסוימים באוכל לא התאימו להם. דברים מסוימים שכן היו באוכל, או דברים אחרים שלא היו באוכל. אני יודעת שהדברים שאני אמרתי לכם, פה באולם ובקבוצות, חלקם התיישבו בצורה מועילה ומבורכת. חלקם עברו מעל הראש וחלקם עוררו קושי. הגוף הכל. כמה חמקמק. כמה החוויה שלנו היא חמקמקה. כמה יש רגע אחד שבו הכל מתיישב במקום והכל טוב והכל בסדר. ורגע אחר כך הוא מתהפך. כמה הטוב והבסדר שלנו תלוי בדברים אחרים. שאת חלקם אנחנו יודעים ואת חלקם אנחנו לא יודעים. ואיך כשדברים אחרים זזים ומשתנים, אז הטוב והנעים שלנו זז ומשתנה. אז מה קורה לנו בלב? כשאנחנו פוגשים את העובדה שהכל קשור בהכל, הכל משתנה כל הזמן ושום דבר לא ודאי. בחוויה האישית שלי וגם בהבנה שלי שבאה בעקבותיה, הראייה הבהירה של המציאות מרטיטה את הלב. השבריריות הזאת, החמקמקות הזאת, התנועה הטבעית, הכמיהה, הבקשה שיהיה טוב, והידיעה כמה זה לא מובן מאליו, היא בעבורי לא משהו רציונלי שקורה פה. אחד המורים שלי, אחד המורים של עמותת תובנה, כריסטופר טיטמוס, שחלקכם פגשתם, אמר פעם שכל המסע הרוחני עובר מפה לפה. הוא כזה קצר. וכמה זמן לוקח לנו לעשות את הדרך מפה כלום זמן. זה קורה ככה. זה קורה ברגע אחד שבו אנחנו עומדים מול המציאות. אנחנו גם רואים שככה זה, וגם רואים שזה הכי חשוב שיש. התנועה הזאת שבה הלב זז לקראת המציאות כפי שהיא, באותה מידה שהיא קורית ככה, היא גם יכולה לא לקרות. אנחנו יכולים להעביר זמן בהבנה תיאורטית של המציאות, בראייה אפילו, ברורה, של מה שקורה מבלי שהלב ינגע, מבלי שהלב ירטוט. אני חושבת שזה קורה לנו יותר כאשר אנחנו פועלים באופן אוטומטי, כאשר אנחנו מונעים באותה תנועה שהתייחסתי אליה, התנועה שמבקשת להרחיק את מה שלא נעים, למשוך אלינו את מה שכן נעים. כאשר אנחנו בתוך התנועה הזאת, אנחנו הרבה פעמים מפספסים את התנועה הזאת שאומרת, אוקיי, אם זה החיים, תן לי לגעת בהם, תני לי להתקרב אליהם, תני לי לראות אותם. ומשמעותי וחשוב בעיניי להכיר את התנאים שעושים את ההבדל בין רגע שבו אנחנו רואים את המציאות כפי שהיא והלב מתעורר, לבין רגע שבו אנחנו רואים את המציאות כפי שהיא והלב נשאר קפוץ, סגור, מפוחד, מבודד. אני חושבת שאם נכיר את התנאים שמאפשרים לחמלה להתעורר, תהיה יותר תקווה לעולם הזה. תהיה יותר אפשרות לקרב את הפתיחה הזאת של הלב. אני רוצה להזמין אתכם להרהר לרגע בחיים האישיים שלכם. ברגעים בחיים האישיים שלכם, שבהם ראיתם את הדברים והלב היה פתוח. רגעים שבהם ראיתם את הדברים והלב היה פתוח לעצמכם, הלב היה פתוח למישהו אחר. רגעים אחרים בחיים שלכם, שראיתם את הדברים, ואיכשהו הלב נשאר קפוץ. במסורת הנוצרית, ברית החדשה, יש סיפור מאוד יפה, אני מאוד אוהבת אותו, על השומרוני הטוב. סיפור שמתאר אדם שנמצא במצוקה גלויה לעין. סובל, קצת פיסח כזה, קצת נכה, קצת כאוב. אדם נמצא בכאב פיזי מאוד ברור. וחולפים על פניו אנשים. ואדם אחד חולף על פניו וממשיך בדרך. אדם שני חולף על פניו וממשיך בדרך. ואדם שלישי פוגש אותו ונעצר על ידו. וחובש את הפצעים שלו ומלביש אותו ומאכיל אותו. ולוקח אותו אל בית איך קוראים לזה? לא? כאילו כמו פונדק דרכים כזה. פונדק הדרכים הקרוב. ודואג שילינו אותו, והוא גם משלם לבעל הפונדק כסף, כדי שימשיך לתמוך באותו אדם אחר כך, ומשאיר אצלו פרטים. כי אם ההוצאות יעלו על הסכום שהוא משאיר לו, שהוא ידע לבוא אליו, הוא יחסה את כל מה שאותו אדם צריך. ואותו אדם היה שומרוני, האדם הטוב, הוא אדם מן השומרון, או מכת השומרונים. ולכן הסיפור הזה הוא סיפור על השומרוני הטוב. והשאלה המעניינת בסיפור הזה היא, מה גרם לשני אנשים לחלוף על פניו של האדם הסובל ולא לעצר? ואילו לאדם השלישי, גם לעצור, גם לעזור וגם לצאת לגמרי מדרכו כדי לעזור. מה שמעניין בשבילי בסיפור הזה, זה שנעשה איזשהו ניסוי על חמלה בקרב פרחי כמורה. אנשים שלומדים להיות כמרים, יש בסוף תהליך הלימוד שלהם מבחן. ובמבחן הם מקבלים דרשה ומקבלים קהילה שהם צריכים ללכת אליה, קהילה שהם לא מכירים, לשאת את הדרשה, וזה המבחן שלהם. אותה קבוצה של פרחי כמורה, מבחן הסיום שלהם הוא להעביר את הדרשה לשומרני הטוב, והם מקבלים קהילות שהם צריכים, כנסיות כאלה, מי שמכיר, באירופה כנסיות קטנות. כל אחד מקבל שם של כנסייה שהוא צריך להגיע אליה ובשעה קבועה להעביר את הדרשה לשומרוני הטוב. דרשה שכל כולה חמלה. הניסוי בדבר המדליק הזה הוא שמחצית מהאנשים בקבוצה מקבלים כתובת ומקום וזמן שמאפשרים להם להגיע אל הכנסייה בנחת, להתכונן, להתארגן ולהתחיל לשאת את הדרשה. מחצית השנייה של האנשים מקבלים כתובת ותזמון כזה שמחייב אותם להיות מאוד בחיפזון כדי להספיק להגיע ולשאת את הדרשה בזמן. בכניסה לכל כנסייה מציבים אדם סובל. בצורה ברורה, אנחנו יכולים לדמיין, אני לא את הפרטים של מה הנסיין, אבל הוא סובל, הוא נראה כאוב, הוא מלוכלך, הוא עני, הוא נראה כמעט כמו אותו אדם מסכן שמדברים עליו בדרשה. והשאלה היחידה שמעניינת במחקר הזה זה מי יעצור לעזור ומי לא יעצור לעזור. תחשבו אנשים שלומדים להיות כמרים, ולכתחילה מקצוע שאמור לבוא ממקום טוב. הדרשה שהם מתאמנים עליה היא דרשה על חמלה. מה יותר מתבקש מאשר גילוי של חמלה? והתוצאות הן שמי שממהר לא עוזר. מה שהבדיל בין אנשים שעצרו לעזור לבין אנשים שלא עצרו לעזור היה כמה הם מהרו. כל כך פשוט. שואלים את עצמנו מה מאפשר לחמלה להתעורר בחיים האישיים שלי ומה גורם לחמלה לא להתעורר בחיים האישיים שלי. יש מצב שזה הזמן? יש מצב שזה תלוי בכמה עוד דברים יש על הרשימת ה-to-do שלי? יש מצב שמה שמשפיע זה האם הסבל מופיע כשאני בדרך לאנשהו אחר, או כשאני לא בדרך לאנשהו אחר. אני על עצמי ראיתי לפני יומיים שמישהו פנה אליי ושאל אותי איזושהי שאלה, ועניתי לו בצורה מאוד עניינית. תוך כדי זה ידעתי שהוא סובל ושהוא מבקש ממני משהו אחר, אבל מאוד מיהרתי להיות במקום אחר. ולא באמת עצרתי לממש את החמלה שעברה בתוך הלב. אז אני לא יודעת לגביכם, אבל אני יודעת שלגביי השאלה האם יכול להיות שלחץ של זמן משפיע על היכולת שלי לענות לחמלה, התשובה היא כן, אצלי כן. אני חושבת שלכן כל העיסוק בעצירה שאנחנו חוזרים אליו שוב ושוב במהלך הריטריט הזה הוא כל כך משמעותי. כי מי שממהר לא עוזר. ואולי אם לא נמהר כל כך אז נעזור יותר. ואולי אם אנחנו ממהרים מאוד, נהיה מודעים לזה שאולי נפספס משהו בדרך. את אותו מפגש עם הפשטות הזאת של החיים, כמו שהבודה קורא לו דוקה, אניצ'ה, אנטה. הדברים הם שבריריים ותלויים בדברים אחרים, שמשתנים כל הזמן ושהם אינם ודאים. אנחנו צריכים איזה הרף עין. כדי להיות עם האמת הזאת ולראות איך הלב נפתח. אותו הרף עין, אותה עצירה, היא כנראה לא התנאי היחיד להתעוררות של הלב, להתעוררות של החמלה. שוב בבקשה תבדקו אם אתם יכולים לזהות אצלכם שהוא תנאי נוסף שיכול להגיד לכם מקסימי לב כי אולי כשאני קיים הלב שלך יותר קפוץ. הבודה מתייחס לכל מיני רגשות שכאשר הם קיימים הלב מתכווץ סביבם ולא צריך ללכת עד לבודה כדי לזהות שכשאני מפחדת מהג'וק החמלה שלי כלפיו נחלשת. כשאני מפחדת מהכביש, כשאני מפחדת מה... אתמול הייתה לנו ישיבת צוות בחוץ והרגשתי את ההתכווצויות האלה, כל פעם שעבר זה צרצר, או ג'וק, או עכביש, או... הרגשתי איך באותו רגע יש פחד, וברגע שיש פחד לא הייתה חמלה. לא הרגתי אף אחד, אבל גם לא היה בי רצון מיוחד לעזור לאף אחד מהיצורים האלה. למרות שראיתי שגם הם מפחדים, וחלקם היו צולים כאלה ושבורי גפיים ו... אבל שום דבר מהסיפור הזה לא יתעורר, רק כאילו להרים את הרגליים, להתכווץ ולקוות שהם לא יעופו ותקלו בי. אז אצלי זה גם חד משמעי. אם יש פחד, אין חמלה. כאילו, אם יש פחד, אין חמלה. אם אין זמן, אין חמלה. מחמיר את הלב כמה הרשימה הזאת יכולה להיות ארוכה. כמה הרבה דברים יכולים בעצם לסגור את המקום הזה. וכמה זה בודד כשאנחנו שוכחים שאנחנו חלק מהמרקם הזה. כמה זה בודד כשאנחנו מרגישים שהמרקם הזה הוא נגדנו, או מאיים עלינו, או מסוכן לנו. אחד הסיפורים המרגשים בתוך המסורת הבודיסטית הוא הסיפור על אנגולימלה. אנגולימלה, אני אספר אותו בקצרה, כי אני רוצה להגיע לעוד סיפורים חוץ ממנו, אז הסיפור קיים ואני מאוד מאוד רוצה לעודד אתכם לחפש אותו ולקרוא אותו, קיים, תורגם לעברית, מסתובב מלא מקומות, סיפור מדליק. בקצרה, אנחנו מדברים על רוצח סדרתי מרושע וערל לב, שהסיפור אומר שהוא השאיר אחריו כפרים, איך זה הולך? שלושה דברים, כפרים, עיירות ו... אולי שכונות? שכונות, כפרים ועיירות? חריבים עד היסוד, כי הוא הלך מבית לבית והרג אנשים, ואסף את הבעונות שלהם. כן, יש שם איזה סיפור, יש סיבה לדבר, אבל אנחנו לא חייבים לסלוח לו על זה. מאיזושהי סיבה, אנגולי מעלה, ארגן לעצמו מעלה, מעלה זאת שרשרת, ואנגולי זה אגודל, והמטרה שלו הייתה לענוד שרשרת של 100 אגודלים של אנשים שהוא רצח. אז יש לנו פה מקרה של רוצח סדרתי פסיכופת, אוקיי? כאילו כזה. ויש טרנספורמציה מדהימה בחיים שלו. יש רגע שהאדם הזה, לפני שהוא השיג את האגודה למאה, הבודה נגלה לעיניו ועצר אותו. והוא הפסיק שם את התנועה הזאת של יצירת סבל. עכשיו, משם הסיפור מתחיל בעצם. באיזושהי סיבה משהו קורה בחיים שלו, והוא מפסיק להיות מישהו שגורם לסבל לאנשים אחרים, והוא הופך להיות תלמיד של הבודה. מחפש, הוא מתבונן, הוא עוצר, אבל הוא עדיין נושא, אם תרצו, את אותה שרשרת אגודלים, את הקרמה, אם תרצו, את המשמעות של אותם 99 חיים שהוא לקח, והמשפחות, העיירות והכפרים שהוא השאיר בפחד מאחוריו. ויש רגע בסיפור שאותו אנגולי מעלה, הוא הופך לנזיר, תלמיד של הבודה, והנזירים, יש מסורת כזאת שפעם אחת ביום, לפני חצות היום, יש להם קערה. הקערה הזאת היא לא כלי נגינה, זה קערת אוכל, כמו הצלחות שיש לכם בחדר אוכל של אנדור. הנזירים לוקחים את הקערה הזאת ועוברים בכפרים הסמוכים, את המסורת של נזירי היער, הם עוברים בכפרים הסמוכים לאזור המגורים שלהם, והכפרים מניחים אוכל בקערה, והנזירים חוזרים אל מקום המשכן שלהם, ושם הם אוכלים ארוחה אחת לפני חצות היום. הסיפור הוא שכשאנגולי מעלה הולך בדרך לקבץ את ארוחת הצהריים שלו, קוראים לו מספר דברים, מספר אירועים מכוננים, ולאחד מהם אני רוצה להתייחס. הוא הולך בדרך ורואה לצד הדרך אישה חלשה בכאב גדול יולדת תינוק בעל מום. אני רוצה לרגע לעצור ולבקש שאם רק אפשר לשבת ולא לשכב באולם, אפשר להישען, אפשר לקחת כיסא, אפשר להשתמש בקירות, אבל בבקשה לא לשכב אלא לשבת. תודה. אז אותו אנגולי מעלה רואה אישה בכאב גדול יולדת תינוק בעל מום, ובאותו רגע משהו מכה בו. מכה בו התובנה כמה בני אדם סובלים כמה הם מתייסרים בגלל הגוף והתודעה. ואנגולימלה חוזר אל המנזר, חוזר אל הבודה, הוא אפילו לא מסיים את הסיבוב של לאסוף את הארוחה היחידה שהוא יאכל היום. הוא כל כך נסער ונרגש מהרגע הזה. הוא חוזר אל הבודה ואומר לו, היום בפעם הראשונה ראיתי כמה בני אדם סובלים, כמה הם מתייסרים בגלל הגוף והצורות. תגידו, דה, כאילו הרגת 100 אנשים, רק עכשיו שמת לב שבני אדם מתייסרים בגלל הגוף והצורה? כן, כן, רק עכשיו. כי עד עכשיו התנאים היו כאלה שלמרות שהכאב היה מול העיניים, לאנגולימלה לא הייתה יכולת לראות אותו. אבל עכשיו אנגולימלה יכול לראות. הוא יכול לראות את הסבל, הוא יכול לראות שהסבל הוא מנת חלקם של בני אדם, ובני אדם זה הם ששם, וזה גם אני, והוא יכול לראות את הסיבות שבגללן יש סבל. יש סבל משום שיש גוף, והגוף הוא תלוי, והגוף הוא משתנה. ולכן כל זמן שיש גוף, יש סבל. יש סבל משום שיש צורות, צורות של התודעה. יש לנו תודעה, היא משתנה. היא תלויה בדברים שמשפיעים עליה. ולכן יהיה בה סבל. והראייה הזאת, אם תרצו, היא אותה תבונה שהתייחסתי אליה בערב הראשון. אבל משהו שם בפעם הראשונה בחייו של אנגולימלה נכנס אל הלב. כי הוא לא עסוק בלרדוף אחר משהו. הוא לא עסוק בלהדוף מעליו משהו אחר. הוא פשוט הולך בדרך. הוא באיזה מין סטייט של פוז כזה, שיש בו תנועה ויש בו פתיחות. הוא פתאום רואה, פתאום הדברים נוגעים בו. והוא חוזר לבודה ומספר לו את זה, ומה שלא פחות מדהים מההבנה הזאת של אנגולימלה זה התגובה של הבודה. הבודה אומר לו, עכשיו תחזור לאישה הזאת ותאמר לה שמעולם לא פגעת ביצור חי. ושבשם האמת הזאת היא תבריא והבן שלה יבריא. והם יחיו בביטחון. ואנגולימלה מגיב כמו שאולי התגובה שלכם היא כאילו והבודה חוזר על דבריו שוב ואומר לו, תחזור על האישה הזאת ותגיד לה שמיום שנולדת לא פגעת באף יצור חי. ותראה איך בשם האמת הזאת האישה תבריא והתינוק שלה יבריא והם יחיו בביטחון. ואנגולימלה שוב, והבודה חוזר על זה פעם שלישית. בסיפורים של הבודה, לא רק של הבודה, מה שפעם שלישית קובעת. אז אם הבודה אמר לו את זה פעם שלישית, עכשיו אנגולימלה הולך לעשות את זה. והוא הולך לעשות את זה. והוא ניגש לאישה הזאת, הוא אומר לה, מהיום שנולדתי, לא פגעתי ביצור חי. הלוואי שהאמת הזאת תרפא אותך, תרפא את הבן שלך, ותחיו בביטחון. סיפור עם סוף טוב. האישה מחלימה, התינוק שלה מבריא, והם חיים בביטחון. עדיין אני מגיעה לאישה ככה. חוזר אל הבול, ככה, עם חצי נחיר, ואומר לו, עכשיו מה? הבודה אומר לו, לא שיקרת. היה רגע בחיים שלך שבו נולדת מחדש. זה היה הרגע שבו ראית כמה בני אדם סובלים, כמה הם מתייסרים בגלל הגוף והצורות. מהרגע הזה לא פגעת. לכן כשאמרת את הדברים לאישה הזאת, לא שיקרת. והכוח של האמת הזאת יכול לרפא כאב וסבל. אחד התלמידים שלי לפני הרבה מאוד שנים, דיברנו על הדרשה הזאת, אז הוא אמר לי, אנגולי מעלה, רצח 100 איש ויש לו תקנה? אז נראה לי שאפילו אני שאוכל מרק עוף ביום שישי, יכול לצאת מזה בסדר. כמה מעט אמונה יש לנו ביכולת של האמת לעשות טרנספורמציה. כמה מוזר נראה לנו העניין הזה של הבודה, שאומר לאנגולימלה, נולדת מחדש, והחיים התחילו. כמה קשה לנו להניח מאחור את מה שהיה, ולסמוך על היכולת של תנאים אחרים ליצור מציאות אחרת. יש לנו את שיבת הטויו, שיושבת איתנו בריטריט הזה. אחד השירים בספר הזה נקרא אני, ב-96. שיבת הסן, על מה את חושבת? סן זה ביטוי ביפנית של מכובדת ואהובה. שיבת המכובדת והאהובה, על מה את חושבת שעלה המטפלת? לא ידעתי מה להשיב לה. חשבתי לעצמי, איך העולם מלא בטעויות שיש לתקן. ובסוף, פשוט נאנחתי וחייכתי. איך העולם מלא בטעויות שיש לתקן. מין דרך אחרת להגיד כמה בני אדם סובלים, כמה הם מתייסרים בגלל הגוף והצורות. יש פה משהו מעניין. היא ב-98. אני עוד לא. ואני מקשיבה לצירוף הזה, העולם מלא בטעויות שיש לתקן, ולבסוף נאנחתי וחייכתי. ואני מרגישה איך אצלי יש איזה... לא סבתא. זה לא מתאים, זה לא מספיק. העולם מלא בטעויות שיש לתקן, ואני חלק מהעולם, והטעויות האלה שאני רואה, הכאבים האלה שאני רואה, אני יודעת שאני באמת חלק מהם, ושלפעמים יש לי יכולת לתקן, לעשות, לשנות. כי באמת דברים ארוגים זה בזה. כי באמת אם אני רואה שכל הקיום שלנו הוא מין רשת כזאת, של סיבות ותוצאות שמשתנות כל הזמן, גם אני קשר ברשת הזאת. גם אני עכשיו סיבה בחיים שלכם. וגם אתם עכשיו תוצאה בחיים שלי. אתם איתי? כאילו זה לא קורה שם. כשאנגולי מעלה אומר בני אדם הוא... אחד המורים הבודהיסטים, דרך הכי טובה שיש לי לתאר אותו, המתוקים ביותר, תיך נתן, אמר פעם, היה לו מין ספרון קטן כזה על אהבה, וכמה שהספרון הזה היה קטן, אני זוכרת ממנו שורה אחת קטנה, הוא אמר, אהבה זה לא משהו שמרגישים. אהבה זה פעולה. אהבה זה משהו שעושים. חמלה זה לא משהו שמרגישים. חמלה זה משהו שעושים. ובאותו ספרון קטן הוא גם אמר, you should, באנגלית, את צריכה לאהוב, ככה שהאדם שאת אוהבת אותו ירגיש את זה, ידע את זה. אני רוצה שנראה שהדרך הזאת וההתבוננות הזאת, התבונה והרד של הלב, מבקשים מאיתנו פעולה. שבגיל 96 או 98, זה אולי בסדר להגיד אוקיי ולהנח. אבל אולי עד שנגיע לשם, אנחנו עוד יכולים לעשות משהו כדי לתקן ולו חלק מהטעויות המרובות האלה שהעולם מלא בהן. אני אומרת את זה כדי להזכיר לכולנו שהעצירה וההתבוננות אין פירושן פסיביות, אין פירושן ניתוק, ניכור והשלמה עם זה שטוב, נו, העולם מלא בטעויות. שוין. היא מגניבה האישה הזאת. היא אומרת לנו, יש רגעים שבהם ככה זה. העולם מלא בטעויות ואני רואה את זה וכל מה שאני יכולה לעשות זה להנח ולחייך. אבל היא גם מתארת רגעים אחרים. אני רוצה לקרוא לכם תיאור של רגע אחר. שיר שנקרא מילים. מאוחר מדי הבנתי. שמילים שאמרתי בחיפזון הכאיבו לאחר מבלי ששמתי לב לכך. עכשיו כשזה קורה אני ממהרת להתבונן פנימה אל תוך ליבי ואני אומרת לאותו אדם סליחה. אני מוחקת את עקבות מילותיי ומתקנת אותן בעיפרון. חלק מהקלקול בעולם הזה, חלק מהטעויות שיש לתקן בעולם הזה, הן טעויות שלי. מילים שאני אמרתי והכאיבו לאדם אחר. מעשים שאמרתי והכאיבו לאדם אחר. מחשבות שחשבתי ופגעו באדם אחר. יש משהו נורא יפה בהתכנסות הזאת פנימה ולקיחת האחריות. ולהגיד, אני מיד נעצרת, מיד שאני מזהה את זה אני נעצרת. ואפילו אם זה רק ביני לביני, אני מבקשת מאותו אדם סליחה. אבל אז אני גם צריכה לסלוח לעצמי. אני צריכה לנקות מהלב שלי את המילים האלה שגרמו לפגיעה. אז אני מוחקת אותן. וכמה צניעות יש בלתקן אותן בעיפרון. כי אני לוקחת בחשבון שיכול להיות שגם הפעם לא הצליח לי. אני משתדלת. אבל יכול להיות שגם את המילים שאני כותבת עכשיו, אני אצטרך למחוק. אני חושבת שמה שכל כך יפה בשיר הזה, שהוא מצביע על תהליך שהוא כל הזמן קורה. הרגעים האלה שבהם אני פוגעת ואני לא יודעת, הרגעים שבהם אני מגלה את זה וזה מאוחר מדי, הרגעים בהם שאני מגלה את זה ומיד מבקשת סליחה, מוחקת, ושומרת על אותה צניעות שאומרת לי, אוקיי, פעם עלית על זה, אבל הכל משתנה והכל תלוי, ושום דבר לא מבטיח לך שזה לא יקרה שוב. אז בעדינות, בעיפרון. כי את חלק מהמארג הזה, ומילים שתגידי יוכלו לפגוע באדם אחר. כי המעשים שלך יוכלו לפגוע באדם אחר. אני מבקש לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה. ולראות גם איך התבונה והחמלה שמזמינות אותנו לראות, להתקרב, להקל על כאב של אדם אחר, לסלוח לעצמנו על כאב שגרמנו ביודעין או שלא ביודעין. לראות איך אותו נשר של תבונה וחמלה גם יושב על ידינו ואומר לנו, תשמרי על עצמך. על המקומות שבהם הדברים המקולקלים בעולם פוגעים בנו. לוקחים מאיתנו, מחייבים לנו, מעליבים אותנו. אותה חמלה, חמלה לעצמנו, חמלה לאחר, הרבה פעמים מתבטאת גם באחריות שלנו לשים את הגבול ולהגיד לו. לפעמים יש איזה בלבול בין התנועה של העדיפה של מה שלא נעים לבין התנועה של הצבת גבול למה שפוגע. האחריות שנובעת מזיקת הגומלין בין כל הדברים כולם מחייבת אותנו לאחר, מחייבת אותנו לאחרים הרבים, מחייבת אותנו לגוף שלנו, מחייבת אותנו לסביבה הפוליטית, חברתית, כלכלית, אקולוגית שאנחנו נמצאים בה. ולא פחות מזה, היא מחייבת אותנו לשמירה על עצמנו. זאת אותה התנועה בדיוק. יש מקום בתוך הטקסט שהבודה מדמה את הרטט הזה של הלב, את החמלה או את האהבה, כמו האור והחום של השמש. והוא אומר, כמו שהשמש, כשהיא קיימת, היא מפיצה חום ואור. היא לא מסתכלת למטה ואומרת עליך, לא, לך 30%, לך שם אני אתן מלא והיום לא בא לי לאף אחד. ככה גם הלב המלא חמלה. הוא לא בוחר ומפלה. הוא שם והוא נובע, הוא ההוויה שלו, והוא מתפשט על הכל. אני חושבת שנורא חשוב, אבל בשבילי גם נורא נעים, לחשוב על זה ככה. כאילו מהחמלה הזאת היא על כולם, אז היא גם עליי. מגניב. כאילו אני יכולה לשבת פה ולהרגיש את הדבר הזה יוצא אליכם, ואני יכולה לסמוך על זה שהוא גם יוצא מכם אליי. זה הרבה יותר שווה, תחשבו כלכלית. המודל הזה הוא הרבה יותר כדאי. כאילו זה שופע ולא, זה לא לחשבון, אף אחד לא צריך להתקמצן עליו. אני חושבת שנורא חשוב לראות את הגבולות שאנחנו שמים לעצמנו, והרבה פעמים הגבול הזה מוציא אותנו. אנחנו שומרים על, אלה מביניכם ששומרים על הג'וקים, על התולעים, על הכבישים, על... רק תשימו לב שאתם גם שומרים על עצמכם. שאתם מכבדים את הגבול שלכם, שאתם עוצרים את מה שעומד לפגוע בכם. בבקשה, אל תתבלבלו. אל תתבלבלו לחשוב שתבונה זה לקבל פגיעה באיזה שלווה סטואית. וחמלה זה רק כלפי האחרים. תבונה וחמלה זה כמו אור של השמש. אם משם היא חייבת לחסות גם אותי. והאחריות שבאה עם הדבר הזה, היא באמת בשבילי אחריות גדולה. אני חושבת שלראות שהכל זמני והכל תלוי בהכל והאושר הוא חמקמק, מחייב אותנו לנוכחות ערה מעורבת. עדינה, אחראית בעולם הזה, גם אם אין לנו שליטה על הגוף והצורות. בואו נשב יחד מספר דקות. הלוואי שהריכוז, תשומת הלב וההקשבה שלנו הערב יצרו תנאים לתבונה וחמלה. לוואי שהתנאים יבשילו. ויגדילו תבונה וחמלה. לוואי שנחיה כולנו בריאים, מאושרים, חופשיים מכאב, צער, מחסור. לוואי שכל היצורים כולם יהיו חופשיים מכאב, פחד, צער ומחסור. תודה רבה לכם על ההקשבה. זה זמן לתרגול, מדיטציה והליכה. בשעה 9 נחזור לאולם למדיטציה עם הנחיה.